היי לכל המאזינות והמאזינים. הפרק שתשמעו היום נוצר אחרי שבפרק 30 ראיינתי את המאמנות מצמרת הליגה, ודנו באופן ספקולטיבי בשאלה איך זה שיש מיעוט של נשים מאמנות בליגות הגבוהות. הרגשתי צורך אחרי הפרק להבין אם יש משהו שעומד מאחורי התופעה, ומה קיים אם בכלל באקדמיה בנושא. כלומר, איך מסבירים את הפערים האלו וגם אם יש עשייה כדי לצמצם אותם. למזלי, בדיוק באותה תקופה הייתי בהשתלמות אימון בראייה מגדרית למאמנות ומאמנים בווינגייט. שם פגשתי את עדי מוהל, שמנחה את ההשתלמות, וחוקרת כבר שנים את כל עניין החסמים של ילדות, נערות ונשים בעולם הספורט. מיד קפצתי על ההזדמנות וביקשתי ממנה להקליט איתי את הפרק שעכשיו תשמעו, שבו היא מספרת לנו מה המחקרים מראים לנו על מה שעומד מאחורי מה שאנחנו חוות וחווים בשטח, וגם על מה אפשר לעשות כדי לאפשר ליותר ילדות, נערות ונשים ליהנות מהיתרונות האישיים, החברתיים והבריאותיים שיש לעולם הספורט להציע. שתהיה לכן האזנה נעימה. אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותי מה חשבתן על הפרק. אתן יכולות לשלוח לי הודעה באופן אישי או לרשום בקבוצת הפייסבוק, מה שמתאים לכן. יאללה, האזנה מהנה. היי, אני אביטל זילברשטיין ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. היי לכל המאזינות. תגידו שלום לעדי מוהל,
מוהל.
את עדי מוהל אני מכירה ממגרש משלה, איכשהו נתקלתי בפייסבוק בהרבה הרבה תוכן שעוסק בהנגשת ידע מחקרי של שימור וקידום ילדות, נערות, נשים בעולם הספורט. אז עדי, בואי נתחיל מזה שתסביר לנו מה את עושה בעצם בכמה מילים.
אז בעצם זה כל מיני דברים. במקור אני מנחת קבוצות, אז אני אוהבת לעשות תהליכים עם אנשים. אז חלק מהעבודה שלי זה באמת לעבוד עם מאמנים ומאמנות, להנגיש להם את השפה, התקשורת, הידע השונה שהרבה פעמים צריך לקבל בשביל לאמן ילדות ונערות, לא כי הם איזה חיזריות שנפלו מהשמיים, פשוט כי יש הבדלים בצורה שבה הבנים ובנות גדלים עדיין בחברה שלנו, וזה לא דברים שמונגשים בקורסי מאמנים או בהשתלמויות היום. וגם מרגישים בשטח את החוסר אונים הזה הרבה פעמים, שחסרים כלים. אני גם עובדת עם נערות, אני ועוד צוות מנחות, בתוכניות מנהיגות, שגם מדברים איתם על דברים שקשורים לתקשורת בקבוצה, דימוי גוף, מנהיגות, נשית צעירה, כל הדברים האלה. ובמקביל יש את המיזם שלי ושל מרב שמש, מגרש משלה, שהוא פשוט מנגיש ידע, יש לנו דף פייסבוק ואתר אינטרנט, שכל פעם אנחנו נוגעות בנושא אחר ומעמיקות בו.
ופודקאסט.
ופודקאסט שהוא חלק בעצם הדבר הזה.
מהדמם. מה בעצם גרם לך להתעסק בזה?
נראה לי שהעניין שלי בנושא התחיל פחות או יותר בגיל 10, 11.
באמת?
מאוד רציתי לשחק כדורסל, גרתי ביישוב קטן, לא הייתה קבוצה לבנות. משם התחיל הסאגה של לנסות לפתוח קבוצות בגיל 11, 12, 13, לפנות למאמנים.
וואו.
לדעות, לשחק עם הבנים במגרש, לשמוע את הדעות שלהם, לריב איתם, לדבר איתם. כלומר, שכבר בגיל הזה התחלתי לפתח את החוש של לדבר על הנושא, התחלתי גם לקרוא הרבה.
כן.
בגיל 13-14 כבר התחלתי לקרוא מאמרים, ידע, לנסות להבין למה דברים קורים, נפתח לי גם העולם שהוא לא רק בספורט, אלא בכלל.
למה דברים קורים? איזה סוג של דברים?
למה בתור ילדה הבנים סביבי אומרים לי שאני לא אמורה להיות שם, למה מאמנים לא רוצים לפתוח לי קבוצה, מה קורה בעולם.
הבנתי, ממש חקרת את זה כאילו היסטורית תרבותית?
ממש התעמקתי בזה, כי בתור נערה זה משהו שממש
העסיק
אותי מאוד. אחר כך בחיים הבוגרים זה הגיע לכל מיני מקומות, עבדתי, נחלתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הגעתי לעמותת ערכים בספורט והקמתי שם פרויקט מנהיגות לנערות, כלומר הדברים התחברו לאט לאט מכל הכיוונים.
כן. מדהים. התחלת מזה שפשוט לא היה לך איפה לשחק כדורסל ועם מי לשחק כדורסל ו...
כן.
מטורף. ככה, לפני שניכנס לנושא עצמו, שבעצם רציתי לדבר איתך עליו, אני, כן, יש לי שאלות כלליות יותר, כמו מה בעצם השליחות שלך במה שאת עושה? כי הרי יש שם איזושהי שליחות, את לא עושה את זה כי זה מעניין וזה פרנסה ועבודה. יש שם משהו אחר שמניע אותך.
נראה לי במקום הכי ראשוני, זה הרצון שבאמת לכל ילדה, לכל נערה, יהיה את המקום הבטוח והנכון שלה לשחק, ושיבינו אותה, ושיתנו לה את היחס שהיא צריכה ומגיע לה. אני חושבת שזה ברמה הכי ראשונית. וברמה היותר גבוהה, זה באמת שצוותים, שמאמנים, מאמנות, מנהלים, יבינו שהצורך הוא שונה, כי הרבה פעמים דיברנו על זה בשיחה המקדימה בהקשר של מאמנות, נטייה היא להגיד, הם לא רוצות, זה לא מעניין אותם, הם לא תחרותיות. אבל כשקצת מתעמקים, מגלים שיש כל כך הרבה דברים, חסמים נראים ובלתי נראים, שבעיניי זה לא הוגן, שפשוט לא, זה כמו מפתח כזה, שאם את מקבלת את המפתח במקום הנכון, פתאום הכל מסתדר. פתאום יש עניין ויש רצון ויש מוטיבציה.
כן, אז בעצם זה להנגיש את זה. ולהציף את זה, נכון? כי כאילו גם לא מתעסקים בזה, גם במחקרים שעושים על ספורט, לרוב זה על גברים, על בנים, ובכלל אין חקירה, אין הרבה חקירה, זה לא שאין בכלל, אבל אין הרבה חקירה של הנשים, נערות, ילדות.
כן, בשנים האחרונות יש יותר בחול, בארץ עדיין מעט מאוד, למרות שזה גם מתחיל להתפתח, אבל כמובן שביחס ניקח בפרספקטיבה של עשרות שנים אחורה, זה עדיין טיפה בים, ורק מתחילים להבין את ההבדלים. וגם, בעיקר בארץ, עוד אין הכרה בדבר הזה, גם אם יש מחקר, אז בשטח לא בהכרח מודעים אליו, הרבה פעמים התפיסה היא, אוקיי, שוויון, זה ניתן לכולם אותו דבר, נעשה בדיוק, זה שוויון אמיתי, לא צריך לעשות התאמות, לא צריך לעשות כלום.
אוקיי.
וחסר באמת הידע הזה שיש הבדלים, זה לא חייב להיות הבדלים מולדים, אבל בחברה יש הבדלים וזה משתקף בספורט, אין מה לעשות.
כן, אז בהקשר הזה זה, יש את הכדורשת שמאוד תופס תאוצה ברמה מטורפת אצל נשים, וגם מתחילים להכניס את זה יותר ויותר לנערות, וזה, למה אני מציינת את זה? כי את אומרת שהן, שרוצים שוויון, אבל שוויון לא בהכרח אומר אותו דבר. אז יכול להיות שבאמת הספורט, איכשהו נראה אצל גברים, לא בהכרח חייב להיות אותו ספורט כמו שהוא עבור נשים, וזה בסדר.
לא תמיד להיכנס לסוגיית הכדורשת, כי יש עליה דעות מורכבות.
כן.
כאילו, אתם מצד אחד אומרים שזה נקודה מדהימה לנשים שאולי לא היה להם רקע קודם להיכנס לתוך עולם הספורט, וזה מאפשר להם לעשות את הדבר הזה. אתה בטח מכירה את זה, שמול נערות אומרים רגע, אבל בעצם אולי זה מונע מהם לאתגר את עצמם בכדורעף, אז למה כדורשת לנערות? מצד שני, אולי יש נערות שאחרת לא היו מגיעות לספורט.
כן.
אז הסוגיה מאוד מאוד מורכבת. אני מאוד מאמינה שצריך שיהיה מגוון, שיהיה הכל, ומצידי שיהיה גם כדורשת לבנים.
כן.
כלומר, שצריך שלכל אחד יהיה את המגוון לבחור ממנו, באיזה רמה, באיזה סוג, באיזה יכולת. אבל באמת שהכל יהיה פתוח. כלומר, שילדה תדע שהיא יכולה להיות גם בכדורעף, וגם בכדורשת, וגם בכדורגל, וגם בבלט, ואותו דבר בנים.
אבל באותה צורה. זאת אומרת, כדורגל, אותו מגרש, אותו כמות שחקניות על המגרש. אני שואלת את זה, כי היה לי פרק עם מישהי, קוראים לה אילה ישעיהו. היא אמרה שעקרונית, אם בנות היו ממציאות את הכדורגל, אז זה היה נראה אחרת. גם אולי יותר שחקניות על המגרש, גם המגרש היה אולי, או יותר קטן, לא יודעת. כאילו זה היה נראה אחרת. אז זה בכלל שאלה שמעסיקה?
אני פחות חושבת על זה, פחות יש לי דעות נחרצות על דברים, אני חושבת שזה כל כך, אני חושבת שיש מקרים אולי שזה כן יותר נכון, ויש מקרים שפחות, ואולי בכלל, אני זוכרת, היו לנו הרבה מוראיונות שדיברו על זה, של למה זה בכלל מלכתחיל החלוקה של בנים ובנות.
כן.
למה בנות מתאים להם מגרש כזה או כדור כזה ובנים, למה שלא תהיה חלוקה יותר כללית של מה מתאים לכל אחד.
מי רוצה לשחק מה, וכל אחד יצטרף לאן שבא לו.
עכשיו הייתי בסדנה שמאמן פתאום אמר שדווקא הייתה לו קבוצת בנות, ופתאום היה בן שלא הסתדר עם הבנים, ונורא נורא התאים לו להיות עם הבנות. וזה עבד.
וואלה.
שנה שלמה הוא התאמן, וזה נתן לו דברים שהוא לא יכל לקבל בקבוצה של הבנים.
זאת אומרת, באופן כללי אנחנו צריכים קצת לפתוח, צריכות קצת לפתוח את הראש יותר לעוד אפשרויות שהן לא רק חלוקה דיכוטומית.
יכול להיות שיש אופציה לעשות משחק שהוא קצת אחר, אבל לא דווקא בגלל, כאילו, צריך לראות כן. מה מתאים.
גם בואי, מי שמציא את הכדורשת זו אישה, ואת שאר סוגי ספורט, עד כמה שאני יודעת, זה גברים. אז יש מצב שזה היה שונה. אבל אוקיי, בואי נדבר קצת, למה בכלל זה חשוב שנשים וילדות יתפתחו לתוך עולם הספורט? למה בכלל זה חשוב לנו?
קודם כל ברמה הכי בסיסית, לא סתם מעודדים ילדים וילדות לעסוק בספורט, יש לזה המון יתרונות ברמה, מדברים ברמה הבריאותית כמובן, אורח חיים בריא, תזונה, שינה, כל הדברים שמתלווים לזה, ברמה החברתית, עבודת צוות, כישורים של מנהיגות, ברמה הבין אישית ידוע שספורט מוריד דיכאון, ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות, דימוי גוף חיובי, יתרון בלימודים, בעולם העבודה, המון 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 דברים, בעיקר כשמדברים על ספורט תחרותי שאפשר לקבל, יש המון מחקרים שמדברים ומוכיחים את זה.
שמוכיחים מה?
זה יותר קורלציה בין באמת ילד או ילדה שעוסקים בספורט לכל היתרונות שהם יכולים לקבל מהדבר הזה. זה איזושהי פלטפורמה.
זה ממש מפתח כישורי חיים.
כישורי חיים בכל התחומים, באמת בריאות, ברמה האישית, חברתית, פסיכולוגית, כל הדברים האלה. זה פלטפורמה, יכול להיות שיש עוד פלטפורמות שעושות את זה, אבל זאת פלטפורמה מאוד מאוד מרכזית שמקבלת גם כמובן הרבה תקציבים מהמדינה. האינטרס המרכזי לפתח את זה הוא באמת היתרונות שמקבלים גם ברמה הלאומית.
כן, כי ברגע שתהיה השפעה כזאת, אז מן הסתם כאנשים בוגרים, זה יוצר איזושהי אוכלוסייה שהיא שהיא מה בעצם?
היא בריאה יותר מצליחה, יותר מצליחה בלימודים, מצליחה בעולם העבודה, מן הסתם זה אינטרס של כולם שכמה שיותר ילדים וילדות יעסקו בספורט, לא סתם משקיעים בדבר הזה בכל העולם.
כן.
זה לא רק עניין של הישגים.
זה ספציפית ספורט קבוצתי ולאו דווקא יחידני?
יש יתרונות שונים, גם בספורט יחידני יש הרבה מאוד יתרונות, ספורט קבוצתי באמת מדברים יותר על העניין של עבודת צוות, של מנהיגות, או דברים,
הקשרים החברתיים
שנוצרים. אני חושבת שזה יתרון מאוד גדול של הספורט הקבוצתי, אני בטוחה שלספורט האישי יש גם את היתרונות שלו.
כן.
ההתמודדות לבד וכו' וכו', וגם הרבה פעמים בספורט האישי יש איזושהי קבוצה שאת חלק ממנה.
נכון, כן.
אז גם צריך לקחת בחשבון.
כן.
אבל זה המון המון יתרונות שבסוף בפועל סטטיסטית, כשאת רואה שבספורט החרותי רשומות 20% ילדות, נערות, נשים, אז ברור שיש פה אוכלוסייה מאוד גדולה שלא נהנית מהדבר הזה, וגם מהתקציבים שמוקצים לדבר הזה.
כן.
ובשביל לפתח את כל היתרונות האלה.
כן, שאגב הייתי ביום ספורט בכנסת, ושדיברו שם על זה, כאילו זה פשוט מגוחך עד כמה התקציבים לספורט של ילדות, נערות, נשים, הוא כאילו בקושי שליש מהתקציב של הגברים. העניין הזה של כסף ותקציבים, כאילו לספורט יש תפקיד כללי בחברה, אבל יש גם הבדל בין ספורט, נגיד קבוצתי שהוא חבבני, כמו כדורשת, כמו קבוצות כדורסל, כדורף, או whatever, שהם משחקים בשביל הכיף, וגם יוצרים ליגות ביניהם, אבל זה לא הספורט התחרותי, הלאומי נקרא לזה. כמו זה מה שמשדרים לנו בטלוויזיה, וכדורגל, כדורסל בעיקר, הקבוצות של הליגת על. מה התפקיד של זה בחברה, ומה התפקיד של זה בחברה?
תראי, זאת שאלה מורכבת.
כן.
כלומר, זה גם נורא תלוי את מי את שואלת.
אוקיי.
אני מאמינה שלשניהם יש תפקיד חשוב בחברה, גם לספורט החובבני, גם לספורט המקצועני. היום כלכלית יותר משקיעים בספורט התחרותי.
כן.
כלומר, רוב התקצוב, רוב התמיכות הולכות בעצם לספורט התחרותי.
המקצועני. כן.
מקצועני, וכאילו, את יודעת, גם לצורך העניין, גם ליגה ארצית נכנסת לתוך הדבר הזה.
כן.
כלומר, זה לא חייב להיות מישהו שזה בכך המקצוע שלו. אבל כן, הספורט תחרותי בעיקר, ואז אם יש לך ענפים שהם לא בתוך הדבר הזה, הם לא יקבלו את התקצוב. האם הם פחות חשובים? אני לא חושבת. אני גם עושה קפואר, אני חושבת שזה נותן את כל הדברים שדיברנו עליהם, אבל זה לא נכנס לתוך הספורט התחרותי, אז זה בעצם חוג שמשלמים עליו כסף.
כן. כשהשאיפה היא שכן יממנו יותר את כל סוגי הספורט? כאילו זה הגיוני?
אני חושבת שזאת השאלה מה המטרה שלנו. אני חושבת שאם המטרה היא באמת אורח חיים בריא, אז אולי התקצוב, החשיבה עליו צריכה להיות אחרת.
כאילו כרגע המטרה היא כסף.
שוב, מה זה כסף?
כי הרי ספורט מכניס כסף. הספורט, שוב, את הולכת לראות מופע, זה כמו ללכת לראות מופע, נכון? משחק כדורגל, משחק כדורסל, זה כאילו קהל, וספורט שהוא נעשה לא למטרה הזאת, אז כאילו אין שם קהל, אין שם אפשרות לייצר כסף מסביב, אז הכסף הוא עבור.
זה כבר נושא שלם, עשינו לו פרק נפרד רק עליו, אני חושבת שספורט מכניס כסף, קודם כל זאת שאלה בעיניי שהיא לספונסרים ולא לממשלה.
אוקיי.
אני חושבת שכשאת משקיעה השקעה ממשלתית, את רוצה לפתח את האוכלוסייה שלך ולא להכניס כסף. אלא אם כן, את אומרת, אני מכוונת להישגים, שהישגים תורמים לי אחר כך לילדות וילדים שגם יעסקו בספורט, וזה תורם לי לתחושת הגאווה הלאומית, לאיך שאנחנו נראים בעולם, בסדר. אני חושבת שהשאלה אם הוא מכניס כסף או לא מכניס כסף, זאת לא שאלה שאמורה לעניין אותנו כשמדברים על תקציבים.
מהממשלה.
כן, זה יותר שאלה לספונסרי, וגם פה זאת שאלה מורכבת. מה זה מכניס כסף או לא מכניס כסף? הנה אנחנו רואות שבארצות הברית פתאום כדורגל נשים מתחיל להכניס הרבה מאוד כסף, כי משקיעים בו כסף.
כן.
זה המון עניין של תפיסה תרבותית. לאורך השנים ראינו שקבוצות שהכניסו כסף, המקרה המפורסם של הקבוצות באנגליה בשנות מלחמת העולם השנייה, היה קהל גדול ובכל זאת סגרו אותם כי הם איימו על הגברים. אז גם כשזה יכניס כסף, או גם כשזה היה פופולרי, וזה איים, אז לא תמיד השיקולים הם בהכרח קשורים לכסף, גם כשאומרים שהם קשורים לכסף.
זאת אומרת, יש מצב שזה יותר התפיסה של נשים ועולם הנשים.
הרבה פעמים, כי הרבה אם התירוץ הוא כסף, אבל הנה אנחנו, עכשיו זה יותר קל לדבר מלפני 5-6 שנים, כי הנה יש כבר הוכחות של מקומות שספורט נשים מכניס כסף, ועדיין יש לזה התנגדות מאוד גדולה.
כן.
זאת שהמונדיאל שעכשיו מתקרב, זה דוגמה טובה לזה.
המונדיאל
הנשים. ורואים איך כאילו ממונדיאל למונדיאל ההכנסות, ועכשיו שהתחילו להבין את הפוטנציאל, פתאום גם מתחילים להשקיע כסף, משקיעים כסף, זה נהיה יותר מקצועני, נכנס יותר כסף.
כן.
וגם צריך לזכור שאנחנו בפיגור של עשרות שנים.
כן.
כלומר, הכדורגל הנשים למשל היה מחוץ לחוק בהרבה מדינות.
באמת?
עד שנות ה-70, 80, 90, תלוי באיזה מדינה, אז הוא בין 20, 30, 40 שנה, כאילו כדורגל הגברים התחיל הרבה קודם.
הבנתי.
זה השוואה היא קצת...
יש לנו הרבה פערים לגשר עליהם.
כן.
כנשים. אז בואי נגיע לנושא הזה של נשים מאמנות בספורט תחרותי, ובעיקר בליגות הגבוהות. אנחנו לא רואים הרבה מאמנות, גם אגב בענף הכדורשת שהוא ענף של ספורט נשים. גם שם אין הרבה נשים בליגות הגבוהות יותר. את כן תראי אותם בליגות הארצית, בארצית ואזורית, אבל הרבה פחות בליגות הגבוהות. מה את יודעת להגיד לנו על זה?
קודם כל, נדבר מספרית. הנתון האחרון שיש לי לפחות הוא מ-2012. אפילו עכשיו יש תהליך של איסוף נתונים שמשרד הספורט עושה, אבל עדיין אין ממש נתונים רשמיים על האחוזים. אז היה דוח של מרכז אדווה שמצא ש-10% בארץ מהמאמנות הם מאמנים, וזה כלל גם את המאמנות כמובן של ההתאמנות האמנותית, התאמנות קרקע, כלומר, כשמדברים על כדורגל וכדורסל, המקצועות שנתפסים עדיין כגבריים יותר, זה הרבה יותר נמוך.
כן.
בארץ, אז זה מספרית. בליגות הגבוהות, אני יכולה להיכנס עכשיו לכל הגורמים, מן הסתם ככל שעולים ברמה, החסמים הולכים ומשפיעים יותר.
אוקיי.
ככל שהשכר, הדרישות, הסביבה, התחרות גדלה.
החסמים, על איזה חסמים את מדברת?
בעצם כשמישהי באה לאמן, היא מתמודדת עם דברים שלא בהכרח מאמן או גבר צריך להתמודד איתם.
תספרי לנו על זה עוד. זה מעניין לשמוע, כאילו, עם מה אנחנו מתמודדות.
אז יש מחקר מעניין של מרכז טאקר שממש חיבר את זה למעגלים. למעגלים שהולכים מהאישי, הבין אישי, המקצועי, יותר התרבותי, ובאמת העניין של המדיניות. אז ברמה האישית, ואת זה אפשר לשמוע גם, אני מניחה, בשיחות שלך עם מאמנות, שברמה האישית יגידו, מה, אני לא יודעת אם אני מספיק טובה, אולי זה לא בשבילי, מי אני בכלל שאני אאמן אחרים, אחרות. כלומר, יש המון חוסר ביטחון, גם ברמה של האימון, אבל גם ברמה של אפילו מסע ומתן. על שכר, או להגיד, אני רוצה את הקבוצה הטובה יותר, המקצועית יותר, בכלל הקונספט הזה הוא יותר זר לנשים עדיין, נשים פחות רגילות להתמקח.
להתמקח ובכלל להרגיש שהן יכולות לדרוש, והן שוות הרבה או יותר.
שזה לא אופייני רק לספורט, זה אופייני בכלל בחברה שלנו. באופן אישי, כשאני מדברת עם נערות, אז אני גם שומעת מהן, מי מכן רוצה להיות מאמנת, הן ממש צוחקות. שזה כן. קשור לעוד דברים, כמה מהן ראו בעצמן מודל לחיקוי שהוא אישה, שהן יכולות להזדהות איתו ולרצות להיות כמוה.
כן.
זה פחות סביבה, הן רגילות לראות גברים שמאמנים, הן לא רואות את עצמן בתוך המאמנים. יש מחקרים מראים שיש סגנון מנהיגות שונה לגברים ולנשים, והרבה פעמים נערות לא רואות את עצמן בסגנון המנהיגות הגברי יותר, נקרא לזה התוקפני, אסרטיבי, אני מאוד מכלילה פה, כן?
כן, כן, אבל זה, כי זה המודל לחיקוי שיש להן עקרונית.
כן, והראו שדווקא במחקר שמאמנות, גם מאמנים, אבל נקרא לזה מביאות סגנון נשי יותר, שיותר מדבר על תחושות שייכות, על להסביר את הדברים, דברים שיותר נערות מתחברות אליהם, להיות חלק מקבוצה, ואז נערה יותר יכולה להתחבר לסגנון הזה ולהגיד, גם אני יכולה להיות מאמנת כזאת.
כן, כי אם היא רואה מישהי שהיא גם מאמנת.
כן, וגם מישהי שהתמודדה עם כל הדברים שמלחיצים אותה, איך אני, זה כבר בגילים יותר גדולים, איך אני אשלב עכשיו משפחה וקריירה של אימון, איך אני אתמודד עם כל הקשיים, איך אני אמין בעצמי שאני מספיק טובה. כשאני רואה מישהי כמוני שעשתה את זה, אני יכולה להיות מנטורית, אני יכולה להתייעץ איתה, אבל כשאני ילדה, נערה ומוקפת רק במאמנים גברים, אז קשה לראות את עצמי במקום שלה.
כן. ואז כשזה מגיע באמת לבחירה, נגיד, של שחקניות, יש מצב שגם פה זה מוטה מאותן סיבות? זאת אומרת ששחקניות, אצלנו שחקניות בוחרות מאמן, אוקיי? אני לא יודעת איך זה הולך בליגות המקצועניות, אבל אנחנו בוחרות, עושים אימוני ניסיון ובודקות. יש מצב שגם פה יש איזו הטעיה שאנחנו לא, אפילו לא...
ששחקניות יעדיפו מאמן גבר.
מאמן גבר.
יכול להיות, זה לא מחכה, אני מכירה מהניסיון האישי שלי, כאילו יש כאלה גם וגם, זה מאוד מאוד תלוי. אני יותר רואה את זה מהכיוון השני, כלומר, האם מנהל יבחר להעסיק מאמן גבר או אישה.
כן.
חייבת להגיד שהיום יש שינוי, לפחות בספורט שהרבה פעמים כן, כשיש קבוצת ילדות נערות, כבר היום מבינים את המשמעות והחשיבות של להביא מאמנת כדי למשוך יותר ילדות. אז כן מחפשים, אבל קשה למצוא.
הבנתי.
גם כי יש פחות שרוצות, ואולי ההכשרה המקצועית שלהם פחות טובה, גם הפול שלך יותר קטן, אז מן הסתם צריך להכשיר. שירי גולד מדברת על זה הרבה בהרצאה שלה, שהתעקשה להביא מאמנות נשים, אבל היה צריך לתת להם יותר הכשרה ותמיכה. לא כי בתור נשים הן פחות טובות, אלא באמת כי הסביבה, התנאים שלהם, פחות אפשרו להם להתמקצע.
זה קשור גם להיסטוריה שלנו, העובדה שאנחנו באמת הרבה פחות משחקות משחקי כדור בילדות.
משחקות, נחשפות, רואות משחקים, משחקות משחקי מחשב של ספורט. המון המון דברים שגם קשורים אחר כך לידע שלנו ולתפיסה, כלומר זה לא רק השיעורים הטכניים שאנחנו מקבלות.
כן.
בכלל כל החשיפה, ילדות פחות רואות ספורט באופן כללי, בטח שספורט נשים, זאת אומרת להם, לא מעניין אותי.
כן.
הן פחות נחשפות לדברים, וזה גם קשור ליכולות וכישורים, זה לא שאפשר לפתח את זה.
כן.
צריך לראות את זה.
אבל זה אומר שצריך להשקיע בזה יותר, ולא תמיד כאילו, א', מודעים לחשיבות של להשקיע בזה יותר, ורוצים. זה
ולא תמיד
אומר
רוצים.
יותר זמן כסף.
עכשיו אני מדברת על רצון להביא מאמנות בשביל קבוצות ילדות נערות. כשמדברת על ילדים, נערים, גברים, פה כבר נכנסים עוד כל מיני סטריאוטיפים.
כן.
רגע, אישה תאמן גברים, זה עדיין נראה לנו מוזר, למרות שלא נראה לנו מוזר שגבר יאמן נשים.
נכון.
פתאום כל הטיעונים שזה ספורט אחר וזה לא אותו דבר, וחדר הלבשה פתאום הם נעלמים. במחקר שעשו, אחד המעגלים שמצאו זה גם הבן אישי, שאמרו שמאמנת שנכנסת הרבה פעמים מרגישה שהיא מחוץ לאיזושהי קליקה סגורה, שכלומר יש לה פחות גישה לידע, לקולגות, שהיא מרגישה מאוד מאוד לבד, שגם האווירה בין מאמנים היא מאוד מלחיצה, מאוד תחרותית, זה פחות מתאים הרבה פעמים לנשים מאמנות, גם איך שהסביבה תופסת את זה, הייתה מאמנת שאמרה לאמא שלי עדיין אומרת לי, מה זה, אבל זה לא המקצוע שלך, כאילו, אבל מתי כאילו תחזרי לעבודה, מתי תפסיקי עם השטויות האלה ותהי כבר בבית.
גדול.
ציפיות חברתיות, קריירה משפחה למשל, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, זה לא שמאמנים גברים לא רוצים להיות בבית, אבל הביקורת שהם יקבלו על זה שהם עכשיו צריכים כל אחר צהריים לא להיות בבית, או נסיעות, את מדברת על הרמות הגבוהות,
לטוס,
נסיעות
כן.
לחול ושעות ארוכות, אז זה לא שהם לא יתבאסו מזה שהם לא בבית, אבל הביקורת החברתית עליהם היא לא תהיה באותה עוצמה כמו אישה שלא נמצאת בבית וצריכה לטוס עכשיו לחול ולהציס את המשפחה שלה לחול. זה נגיד קונפליקט שעולה בצורה מאוד חזקה.
זאת אומרת, זה בעצם איתך אישה, אז כבר את חשופה להרבה יותר ביקורת ודעות של אחרים מאשר גברים, שזה כן. עדיין אנחנו במקום שזה מקובל.
לגמרי, וגם בעניין של הבחירה, אז הרבה פעמים שדעת, מנהלים בוחרים את מי שדומה להם, מהמחקר שעשו בקולג'ים, שהראו שאיפה שהיו יותר מנהלות נשים, גם נבחרו יותר מאמנות. אבל גם עדיין יש זלזול, כלומר, מאמנת עדיין צריכה להוכיח את עצמה, כמו בעולם העבודה, להיות טובה פי שתיים, מישהו שבכלל יאמינו שהיא יכולה לעסוק במקצוע, כלומר, מראש אם את אישה, יש איזשהו זלזול, גם אם זה לא במודע דרך
כן,
אגב.
כן, זה משהו שבתחת ב...
כן, מתחת לפני השטח, אז פחות מאמינים שאת יכולה לעשות את התפקיד, בטח אם זה קבוצת גברים, עדיין מרימים גבה.
כן.
ששם דרך אגב כל הנתונים שנתתי זה על קבוצות נשים, וקבוצות גברים הנתון הוא כזה 1-2%.
כן, ממש.
זה לא משתנה.
בוא נגיד ששומעים בחדשות על כל מקרה כזה שמביאים כן. אישה לקבוצת גברים.
ובשנים האחרונות היו כמה.
היו ניסיונות או שגם...
היו נעמי קולודני באשדוד בליגלאומית, ואירי סנטמן.
כן.
וכדורגל אז יש קצת, ומורן צור בכדורף שמאמנת קבוצה בליגתן.
כן.
אז יש...
טוב, יש תקווה. זה קטע שהזכרת את המקום הזה של הבדידות, כי זה גם מה שעלה כשעשיתי את ה... סיפרתי אחרי פרק שעשיתי עם המאמנות של הצמרת, קראתי לזה. הם דיברו על זה, הם דיברו על זה שזה מקצוע מאוד מאוד בודד, ואת אומרת שבעצם נשים זה משפיע עליהן יותר מאשר גברים. המקום הזה של הבדידות בתפקיד.
כן, לפחות זה אחד הדברים שעלו שם במחקר, וקודם כל זה הגיוני, כי מיעוט, כל מיעוט בקבוצה
כן.
של רוב שהוא אחר, אז מן הסתם ירגיש את הבדידות הזאת. אבל כן, גם החוסר אולי חיבור לאווירה, לשיח שקורה שם, שמן הסתם ככל שיהיו יותר נשים, גם השיח ישתנה והאווירה תשתנה, אז זה משהו שיכול להיות מאוד דינמי. אבל גם בעיקר העניין הזה של המועדון הגברי הסגור.
כן.
כלומר, שהם יהיו ביניהם, ואז בהקשר הזה באמת הרבה נשים, זה גם המחקר, אבל גם אני רואה את זה אצלנו, כשעשינו באתנה קורס מנטורינג למאמנות נשים, הקבוצת שוות הזאת, שפתאום היה להם עוד מאמנות לדבר איתם, גם לדבר על הקשיים, גם לחלוק ידע פשוט, להתייעץ, פתאום זה נתן להם המון.
אז...
יש להם את המקום הזה לפרוק, לשתף, ללמוד אחת מהשנייה.
אז מה מהשטח באמת מהפעילויות שאת עושה, אני מבינה בשיתוף עם אתנה ועם עוד כל מיני זה, מה, יש איזה שמסקנות שכן אפשר לתת כממש איזשהו כלי פרקטי למאמנות, מה הן יכולות לעשות כדי להתעמך יותר?
אז באמת היה לפני שנתיים איזשהו פיילוט שאני מקווה שהוא ימשיך שזה היה עם אתנה ומשרד הספורט, כתבתי להם אז תוכנית למנטורינג, למאמנות, שגם הייתה מבוססת על מחקר, כלומר בדקנו את כל המחקר
כן.
של מרכז סטאקר ואחרים, ולפי זה נבנתה התוכנית, שבעצם הבנו שיש כמה צרכים, אחד זה באמת ברמה האישית, לקבל את הביטחון, את הכלים לנהל מסע מתן, להגיד אני מספיק טובה, אני יכולה להבין בכלל מה עוצר אותי, לא תמיד אני מבינה שיש לי את החסם הזה בכלל,
כן.
ואז פתאום זה מתחיל לעלות למודעות, שזה לא רק אני, אלא משהו משותף, אז גם לקבל את הכלים האלה, גם לייצר איזשהו באמת מעגל מקצועי, חברתי, רשת מקצועית של מאמנות שיכולות לעזר אחת בשנייה. וגם ברמת המנטורינג, בעצם לפתוח את החסם הזה שתקרת הזכוכית. כלומר, הרבה פעמים כשפתאום יש מישהו גם ללמוד ממנו, להתייעץ ממנו או ממנה, אבל גם שיפתחו דלתות. כלומר, ברגע שאני מקושרת כבר למאמנת או מאמן שהם בליגות הגבוהות, בנבחרות, אז גם יש למאמנת אפשרות להיחשף לדבר הזה. ולא רק למאמנים עצמם, ברגע שאני מצטרפת לאימון נבחרת, אני נחשפת לכל הצוות המקצועי, אני מפתחת קשרים, וזה כאילו, זה ממש עוזר להם לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת, כי הרבה פעמים שלא מכירים אותם.
כן.
הם כן. מאוד אלמוניות בתוך התחום.
כן, וואי, מעניין, מעניין ממש.
אני חושבת שטייטל 9 זה דוגמה מעניינת, כאילו לעניין של שוויון בחוק או שוויון תקציבי, לא תמיד בהכרח מייצר שינוי חברתי. כלומר, כשיש לך תפיסות שהן עדיין מגבילות. יש לנו תפיסה הרבה פעמים שהיא ניתן יחס שווה ותקציבים שווים, אז הכל יסתדר לטובה.
כן.
וטייטל 9 זה דוגמה מעניינת. בעצם זה חוק שהוא עבר, התחיל בשנות ה-60 בארצות הברית, כל הסיפור הזה. שזה התחיל בכלל מהקולג'ים, מהמכללות, מתוך דרישה שיהיה שוויון. כלומר, בתקופה שנשים לא יכלו להתקבל ללימודי רפואה או משפטים, וגם אם אחת, שתיים הצליחו, אז לא היו להם הקצאות בסגל של האוניברסיטה, היה אסור אישה להתקבל לכל מיני מקומות. ואז התחילה מלחמה על שוויון, ואמרו, רגע, אז אם יש שוויון בדברים האלה, אנחנו גם רוצים שוויון בתוך הספורט, כי הספורט בארצות הברית הוא בעיקר מוגן בקולג'ים, בגילאים האלה.
כן,
כן. שבהתחלה לא רצו, והתחילה סאגה ארוכה, וגם התחילה השאלה, רגע, לפמיניזם הליברלי מדבר על שוויון, אז שוויון זה גברים ונשים צריכים, אז שישחקו ביחד. אבל אז הם אמרו, לא, הפערים כל כך גדולים, זה היה הסבר של הפמיניזם הליברלי, שצריך איזושהי תקופת ביניים של ספורט נפרד, ולאט לאט כשהפערים יצומצמו, יום אחד בעתיד הרחוק.
אז יהיה אפשר גם לשחק ביחד.
אבל זה הרקע, אבל בעצם מה שהחוק הזה, בסופו של דבר, אחרי הרבה מהפכים, וקודם החוק, ועד שהוא יושם הוא עבר, הרעיון אמר שבעצם על כל מה שמכירים, שעל כל קבוצת גברים חייבת להיות קבוצת נשים, טיפה יותר מורכב מזה, הרעיון הוא קודם כל שוויון בהכל, תקציבים, בשעות אולם, בחדרי הלבשה, בשכר של מאמנים ומאמנות, השיווק שנעשה מסביב, כלומר, הכל, 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 מלגות, הכל חייב להיות אותו דבר, והכל צריך להוכיח שהוא עשה כל מה שהוא יכול, בשביל לענות על העניין של הסטודנטיות. באותו כל, כלומר, גם אם אין שוויון מלא, גם אם אין בדיוק אותה קבוצה, אבל להוכיח שהם עשו הכל בשביל להשיג את השוויון. בהתחלה הייתה התנגדות מאוד חזקה, אמרו נשים לא רוצות, הן לא יבואות, הן אומרים אותנו.
זה הרבה פעמים עולה, לא, אבל בנות בכלל לא רוצות, זה לא יעניין אותם. למה שנשקיע בזה עכשיו? כי הם לא יבואו.
יסגרו קבוצות גברים, כאילו קבוצות נשים, מה אתם עושים, אתם עושים. אבל לאט לאט זה התחיל בהדרגה, הייתה עלייה, וזה היה מעניין לראות כמה מהר זה עלה, כי ברגע שנשים ראו שנשים אחרות נמצאות, אז כבר זה טס למעלה.
כן.
זה לא עלה כל פעם וקצת.
כן.
ובאמת, היום יש שוויון כמעט מלא, לפחות בקולג'ים, בין קבוצות גברים ונשים.
מדהים.
עדיין יש פערים, אבל זה הולך ומצטמצם, כבר רואים קהל, שחקניות כדורסל מדברות על זה שבחול יש להם קהל מעריצים. כלומר, זה לקח עשרות שנים, אבל זה השתנה. אבל היה מעניין לראות מה קרה אצל המאמנות. כי בעצם לפני טייטל 9, רוב המאמנות בקבוצות הנשים היו נשים.
כן.
ולא סתם, כי זה היה בהתנדבות, כי הם עשו את זה מתוך אג'נדה, כי הם היו מורות לחינוך גופני שעשו גם את זה.
כן.
אבל ברגע שנכנס השוויון בתקציבים ונכנס יותר כסף לתמונה, זה ממש התהפך, והיום אנחנו רואות שהייתה ירידה דרסטית בכמות המאמנות, שהיום זה סביב ה-40 וקצת אחוזים.
וואלה. זאת אומרת, כשזה היה בהתנדבות וחינם וזה, אז היה רוב נשי, ואז ברגע שזה התחיל להיות בתשלום ובשוויון, אז כמות הנשים ירדה?
כן.
איך מסבירים את זה?
אז באמת פה נכנסים כל החסמים החברתיים, תרבותיים, שדיברנו עליהם קודם.
כן.
כי לכן אני תמיד אומרת, שוויון בתנאים, בתקציב, הוא לא בהכרח מספיק, אם לא שינינו את התפיסות החברתיות לגבי...
זאת אומרת, פה התפיסה שלהם, אני לא מספיק טובה, לא מעריך, כאילו כל אחת שלא מעריכה את עצמה מספיק ומעיזה ככה לדרוש את הכסף, אז היא תלך אחורה?
גם תפיסות של עולם העבודה, של את מי אנחנו לוקחים לעבודה.
שלא מעסיקים אותן, אוקיי.
אם עכשיו יש לנו גבר ואישה, אז אולי נעסיק את הגבר. אם כבר יש לנו גבר במחלקה של הגברים, אז בואו נרחיב לו את המשרה. אולי הוא יותר טוב, הוא יותר מקצועני, רוצים... כאילו, כל הדברים שנכנסים, וגם הדברים אובייקטיביים, אולי באמת יש להם פחות הכשרה, כי לגברים כבר יש יתרון, כי הם, היה להם את התקציבים ואת האופק המקצועי בשביל לקבל עוד הכשרות.
ושוב המקום של השוויון, שבעצם צריך שזה לא בהכרח אומר שווה בשווה, אלא צריך להשקיע יותר רגע בנשים. כדי שהם יהיו מאמנות, כדי שהם יוכלו להשתוות במרכאות.
כי נקודת הפתיחה היא לגמרי
היא
לא שווה.
היא לא שווה,
הם
כן.
הם לא קיבלו את אותם תנאים להיות מאמנות באותה רמה, הם לא קיבלו את אותם הזדמנויות. ושוב אני אומרת, זה לא שלנשים יפתחו הזדמנויות בליגות הגברים.
כן.
כלומר, בליגות הגברים עדיין יש להם כמעט אפס הזדמנויות, ואז בליגות הנשים לקחו מהם את הדבר הזה. אז זו דוגמה ממש טובה לאיך התפיסות התרבותיות בעצם משפיעות גם כשיש שוויון לכאורה. הנה, יש לכם, יש אופציה לתת תנאים שווים למאמנת,
כן.
אבל זה פשוט הדיר אותה משם.
כן, וואו, מעניין. דיברנו על זה שזה חשוב שיהיו נשים כמאמנות.
נגמר. קודם כל, אני חושבת שזה חשוב שיהיו נשים בכל מקום עבודה. חשוב שיהיה מגוון, לא רק נשים.
כן.
שיהיה מגוון באופן...
אני, זהו, אני אומרת את זה כי כאילו ממקום שאנחנו יודעות שכרגע אין. אין נכון. מספיק.
זה חשוב לי להגיד את זה כי זה לא, הרבה פעמים התפיסה היא זה חשוב שיהיו נשים עבור נשים. אני חושב שזה חשוב עבור מקום העבודה שיהיו נשים. כי זה תורם למגוון המקצועי, התרבותי, יותר רעיונות. זה תורם לכולם, יותר דמויות להזדהות איתן.
זהו, זה באמת שלמה, כאילו, כן, זה בעצם, את עונה למה זה חשוב לנו בכלל.
אז זה כחברה, באופן כללי, אני חושבת שזה תורם לכולם. זה לא רק כי אנחנו עכשיו עושים טוב, עושות טובה לנשים, לקדם נשים, לא, זה טוב עבור כולם שיש מגוון.
למה?
זה מעשיר, זה תורם, אומרים שנשים מביאות איתם הרבה פעמים כישורים אחרים, כישורים יותר רכים, אולי, עכשיו, שוב אני מכלילה, ברור שיש כל מיני, אבל כן, באופן כללי, יותר של תקשורת בין אישי, של לראות את ה... את היותר אמפתיה, אולי להבין מה קורה, העניינים החברתיים שקורים בקבוצות, שזה טוב גם לבנים אגב, לבנים יש חוסר בדבר הזה הרבה פעמים.
כן.
וכשיש צוות מגוון עם כישורים שונים, שמביאים נקודות מבט שונות, אז זה תורם לכולם, בסופו של דבר זה מעשיר את כולם, אני חושבת שזה טוב שלכל קבוצת בנים יהיו גם מאמנים גברים וגם נשים, ולהפך,
כן.
לא שיהיה רק נשים או רק גברים, כי זה חשוב שיהיו, במיוחד לילדים וילדות, שיהיו פרספקטיבות שונות.
כן.
כאילו גם בעולם האמיתי אנחנו נחשפים לכל מיני דמויות.
נכון.
ככל שנחשף ליותר דמויות ממגוון, וגם מבחינה, גם עם גיוון מבחינה הדתית, מבחינה...
כן.
תרבותית, הכל.
זה פותח את הראש, זה מאזן, זה יוצר עוד אפשרויות, עוד הזדמנויות.
כן, ועבור ילדות ספציפי, א' כל כי זה מודל לחיקוי.
כן.
הרבה פעמים לא סתם, כבר מועדונים הבינו את זה שמאמנת אישה, הרבה פעמים מיוחד בגילאים הצעירים, תמשוך יותר ילדות, מרגישות יותר ביטחון להגיע לשם. הרבה פעמים היא יותר מבינה את הדינמיקות החברתיות ביניהם, את הצרכים ביניהם, יש כאלה שלא, דרך אגב, יש מאמנות שמאוד מאמצות את הגישה
כן.
הגברית, ואז זה משתחזר.
הייתי בסדנה הזאת שעשית של, למאמנים בנושא של, כאילו איך לאמן בנות בעצם, נכון? אם נקרא לזה כזה
כן.
בגדול בגדול. וראיתי שם את התגובות של מאמנות מאוד מאוד ותיקות, שאומרות, מה זאת אומרת? למה אני צריכה עכשיו להתחשב בזה, לא יודעת מה, שהיא רבה עם החברה שלה, או כל מיני נושאים כאלה שעולים בהקשר של אימון בנות. אז מה באמת? אז בואי תני לנו ככה את העקרונות שצריכים כן להוביל מאמנות ומאמנים, שהם מאמנים ומאמנות בנות. אני עושה לדבר בצורה שוויונית.
קודם כל, אני תמיד מסייגת, אני אומרת, זה מאוד משתנה ותלוי. אני חושבת שיש כמה, אני מנסה לחשוב על דברים מרכזיים, על הבדלים שמדברים עליהם, זה קודם כל לזכור שהרבה פעמים הילדות והילדים גדלים בחוץ בצורה שונה, יש להם השפעות שונות, הציפיות החברתיות מהן הן שונות, ואז זה כמובן יכול להשתנות גם מחברה לחברה. אז אני מדברת על מה שקורה בארץ, הרבה פעמים ילדה תגיע, הרבה פעמים כישורים אולי מוטוריים פחות מתאימים, הרבה פעמים מאמנים אומרים, וואי, היא לא יודעת לתפוס כדור, קורדינציה, להבין שזה לא בגלל שהיא נולדה בת, אז זה הקורדינציה, להפך, הרבה פעמים אומרים שהאינטליגנציה התנועתית היא אפילו יותר גבוהה, אפשר לראות את לינוי אשרה, ולא נראה לי שיש לה בעת קורדינציה.
כן.
לא רואה סיבה למה שילדה לא תדע לשלוט בכדור או לקלוע לפעל או מה שצריך, אבל באמת הן פחות נחשפות.
יש לה פחות ניסיון חיים עם כדור.
כן, היא נחשפת בגיל הרבה יותר מאוחר הרבה פעמים, הילדה הממוצעת, פחות רואה משחקים, פחות לומדת להכיר את המשחק, צריך להתחיל מנקודת מבט, נקודת פתיחה שהיא הרבה יותר נמוכה.
כן.
הרבה פעמים, אז גם להבין את זה. הרבה נושאים שואלים העניין של התחרותיות. יש מאמנים שאומרים אותו דבר, אבל הרבה פעמים אומרים, מה, למה אין להם את הרעל הזה, איפה האש בעיניים? גם להבין שיש הרבה פעמים ציפייה חברתית מילדות.
כן.
תהיה דינה, תהיה משתפת פעולה, ואז פתאום אומרים לה, לא, תהיה אגרסיבית, תתחרי. זה גם אם היא תחרותית, הרבה נשים גם שראיינתי למחקר שעשיתי, זה תופס אותם באיזשהו דיסוננס כזה של רגע, אז מה זה אומר עליי? אז אם אני תחרותית ואגרסיבית, אז מה? אז אני רולה, אני גבר, זה דברים שהם שומעות בחוץ.
כן.
לפעמים גם מהסביבה הקרובה, מההורים, מהחברות, צריך להבין שאנחנו מתמודדים מול הדברים האלה.
כן.
אי אפשר להתעלם ולהגיד, אוקיי, פה זה המגרש וזה מנותק מהסביבה. אני לא אומרת שצריך לוותר על זה, פשוט ברגע שיש את המודעות, אז אפשר להתייחס אחרת.
כן, וגם לתת לזה מקום להתלבטויות האלו, לחוויות האלו.
לתת לזה מקום, לשקף להם את זה, לעזור להם לאבד את זה, גם לא לשכוח שבגיל הזה, 12, 13, 14, זה הגיל שהזהות מתעצבת, הכל הרבה יותר סוער, הכל הרבה יותר קשה. הזהות המינית, הזהות המגדרית, ואם כל הזמן בחוץ אומרים לה, את משחקת כדורגל, אז אומר שאת לסבית, את בכדורסלה, אז את גבר, גבר, כל הזמן מעררים לה על הזהויות שהן כל כך חשובות.
כן.
אז צריך לעזור לרגע להתמודד עם זה, להבין מי היא רוצה להיות. כי את בסדר שתהיה מה שאת רוצה, אבל זה לא קשור לאחרים על זה שאת עושה ספורט, את מי שאת.
כן.
אז באמת הדבר הזה שלה, גם העניין של הדימוי גוף, המיניות, הדברים האלה, היחסים החברתיים, יש להם השפעה מאוד שונה אצל בנים ואצל בנות, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי.
מה?
צריך להבין גם, הרבה ילדות, נערות, גם נשים הרבה פעמים יגיעו לספורט בגלל היחסים החברתיים, כלומר, הן אומרות, יש מחקרים שאומרים 70%, 80%, וכל מחקר נותן את המספר שלו, שהעניין החברתי הוא מאוד משמעותי להגעה לספורט, להתמדה וגם לפרישה. כלומר, אם לנערה לא יהיה טוב חברתית, הסיכוי שהיא תפרוש, גם אם היא טובה במה שהיא עושה, יש יותר סיכוי שהיא תפרוש. כי אצל בנים הרבה פעמים הסטטוס החברתי מגיע מההצלחה שלהם.
כן.
לא כי הם נולדו כך, ככה מחנכים אותם בגיל צעיר.
כן.
הערך החברתי שלך נקבע מזה שניצחת מישהו אחר.
כן.
יש מחקר מאוד מעניין של מסנר שמראה את זה, שבהתחלה זה כאילו האחים, ואז האבות, ואז להראות שניצחתי מישהו יותר גדול ממני, ואז אתה מקבל את ההכרה והערכה כאילו מהסביבה שלך.
כן.
ואצל נערות זה לא תמיד ככה, לפעמים אפילו הפוך. לפעמים בבית ספר, אפילו בגלל שאת ספורטאית מצטיינת, אז הערך החברתי שלך אפילו ירד.
כן, כאילו זה כזה, ינדו אותך, את לא תהיה חלק כי את...
או שלא תהיה חלק במקרה הרע, או שסתם יתעלמו מזה, או שבבית ספר היא ניצחת בטעות את הבנים, כי אין סיבה שידע ב-12 ואתה נצחת את הבנים.
אז בכלל הסתבכת.
במקום להגיד לך, וואי, איזה מדהימה, אתה זירדו עלייך, שאת גבר גבר.
כן.
יש ממש נערות שמתארות איך ביסודים נמנעו מלנצח את הבנים, בשביל לא לחוות את הדבר הזה.
כן.
כמו שהם יכלו.
איזה קטע.
בעיקר גם תלוי בענף, וככל, נגיד, בכדורגל, בכדוריד זה מאוד קיצוני, הערות שמקבלות במשחקים מההורים, מהקהל, על המיניות שלהם, על הזהות המגדרית שלהם. כלומר, זה דברים שאי אפשר להתעלם מהם.
כן, זאת אומרת, אם בן גדל בסביבה כזאת שמאוד תומכת, וזה שהיא רק ילך וישחק כמה שיותר, כשבת נתקלת בזה, זה הרבה פחות ככה.
כן.
ושוב, אנחנו כל הזמן מסייגות כזה, כי את יודעת, זה כאילו שיחה לא סקסית כזאת, של להתלונן על כל העוול ובלה בלה בלה, אבל כאילו, תכלס מציאות, במציאות זה עדיין קיים, זה עדיין נוכח, ונכון שזה לאט לאט יש יותר מודעות ויותר חשיפה, אבל זה לא נעלם.
כן, הרבה פעמים אומרים, עוד פעם מדברים על חסמים, ועוד פעם, אז אני בכלל רואה את זה בצורה אחרת. אני חושבת שאנחנו לא מתלוננות על החסמים, יש מה להתלונן, יש מה לעשות, זה לא במקום של להגיד אוי אוי אוי,
כן.
או להגיד, או המקום המהותני הזה של הבנים נולדו ככה ובנות ככה ויש הבדלים ולכן צריך להתייחס אחרת, זה לא מהמקום הזה, אני חושבת שאנחנו במורכבות. אחד המפגשים הכי משמעותיים עבורי בקורס, אנחנו עשינו את המקוצר, אבל זה דווקא מפגש של גבריות, כי זה נותן תמונת מראה לדבר הזה, שבעצם גם בנים וגם בנות סובלים מהדבר הזה, מהדיכוטומיות האלה, מהקופסאות האלה.
גם גברים הם מוסללים כאילו בחיים שלהם.
אני מדברת יותר על נערות ונשים, כי אני חושבת שמה לעשות בפועל, הן לא מקבלות בכלל את הבמה בקורסי המאמנים, ויש חוסר ידע.
כן.
באמת מאמנים חסרי אונים. אני חושבת שהכלי הראשון, לפני שאני בכלל אומרת את הדברים פרקטיים, צריך להבין מול מה אנחנו מתמודדים. זה כמו שאני אלך לרופא, רופא, והם ייתנו לי תרופה לפני שהם ישכנו ממה אני סובלת.
כן, כן.
אז זה קצת, אז אנחנו קודם כל צריכים להבין, וזה לא מובן מאליו, ההנחה היא, כבר דיברנו על זה מלא, רוב המאמנים והמאמנות שאני מדברת איתם, לא לגמרי מודעים, אולי חלקם באיזושהי צורה, יש יותר, יש פחות, אבל הרוב לא מודעים, יש אפילו המון התנגדויות כשמדברים על הדברים האלה.
כן.
זה תהליך מאוד ארוך, עד שמפנימים שהדבר הזה בכלל קורה, שבכל אחד מאיתנו יש את הסטיגמות האלה, גם בתוכי, גם בתוכך, כי אנחנו נולדנו לתוך זה. אין מה לעשות, הקונפליקטים האלה נמצאים בתוכנו.
כן, אחת התגובות הכי נפוצה שאני שמעת, אבל מה, ככה גדלנו והכל בסדר, כאילו.
אבל בסדר, עד שפותחים את מה שלא בסדר.
כן, עד שמבינים עד כמה זה באמת משפיע עלינו ומנהל אותנו גם בחיים.
נכון, בדיוק.
כן. מה המיומנויות שנדרשות ממאמנים ומאמנות שפחות נגישות לנשים?
פחות נגישות?
כן. כי יש מיומנויות, אני מניחה, שזה רק עניין של תעוזה, או שזה גם מיומנויות ממש, של ממש?
אני אענה על זה יותר ב... אני חושבת שקודם כל בפן המקצועי, לפעמים באמת הידע המקצועי, יש איזה שהם פערים, שוב, בגלל שגם ילדות, נערות, נשים לא תמיד מקבלות את אותם משאבים שגברים מקבלים, מה שאמרנו קודם, החשיפה בכלל לספורט באופן כללי. יש יוצאות דופן שכן, אבל כשמסתכלים על הממוצע, אז הרבה פעמים נשים פחות חשופות לדברים האלה, מקבלות פחות ידע, ואז לפעמים צריך פשוט לצמצם ולגשר, וזה פער מקצועי שאפשר לגשר עליו.
כן.
זה לא כזה מסובך. אני חושבת שברמת תכונות, הרבה פעמים תכונות שהן נדרשות ואפילו נתפסות כמאוד חשובות, אסרטיביות, אגרסיביות, ליצוק עכשיו, כל הדברים האלה שמאוד תופסים, כאילו זה מאוד חשוב, רואים זה מאמן שהוא חזק, הוא מאמן שצריך להיות כזה לשלוט בקבוצה שלו.
כן.
אז זה לא בכך שלנשים יש או אין אותן, אבל הם יקבלו יחס אחר כשהם ישתמשו בהן. כלומר, אם אישה תתנהג בצורה כזאת, ותהיה יותר אגרסיבית, או תצעק, אז ישר יגידו, כאילו, מה זה, זה ביץ', זה כאילו, איך היא מתנהגת, כאילו, נורא ירדו עליה, ואצל גבר זה יתפס כמשהו חיובי.
כן.
אז זה כאילו טריקי, מצד אחד, מבקשים ממנה להשתמש בתכונות האלה, בשביל להתקבל, כאילו,
למועדון.
למועדון. מצד שני, את, כאילו, אם השתמשת בתכונות האלה, אז זה לא נשי, זה לא יפה, את מעיזה להתנהג ככה.
כן.
ומצד שני, יש המון סטים של תכונות שמאוד חשובות שדווקא לנשים יש יתרון מאוד גדול בהן. כמו דיברנו על אמפתיה, על רגישות, על יכולת הבנת סיטואציות חברתיות, התנהלות בקבוצה. לא דיברנו על זה קודם, אבל גם הנושא של, סתם לדוגמה, מחזור אצל ילדות ונערות צעירות.
כן.
אני זוכרת דוגמה, נגיד, מנבחרת כדורעף, צעירה שצירפו אליהם עוזרת מאמנת, ופתאום היה להם דמות לדבר איתה.
כן.
או דיברתי עם מאמנת שחייה, הייתי בפרק הבא שלנו, שפתאום ילדות במחזור רוצות לפרוש, אבל פתאום
כן.
כשיש דמות של מאמנת לדבר איתה, אז הם לא יפרשו, כי יש איזושהי הבנה לדבר הזה.
כן.
זה כאילו קטן, אבל זה מאוד מאוד גדול.
כן. כי מה לעשות, פיזיולוגית זה משפיע, יש לזה השפעות, חוץ מ... וגם את מדברת בכלל גם על ה... על ה... חוץ ממה, איך שזה משפיע פיזית, זה גם משפיע עליהן מנטלית, זה קשה להן עם זה.
סביב הבושה, סביב לדבר, לא לדבר, אז זה פותח, אז יש המון סטים של יכולות, שיש למאמנות נשים, הם פחות נתפסות, נתפסים עליה כיכולות חשובות.
חשובות, כן, כן.
אז זה גם טריקי, כלומר, כן. אני חושבת שלנשים דווקא יש הרבה מה לתרום גם לצד השני, אני חושבת שבאידיאל כל צד יכול לתרום לשני, השאלה איך אנחנו תופסים את זה.
כן, אז זה שוב חוזר למה שאמרת על איזון, דווקא שאם יהיה גם וגם, אז זה יאפשר את האיזון הזה שחשוב וכל הדמויות חשובות, גבריות או נשיות.
אני חושבת שמשהו שדיברנו עליו לפני השיחה, שבאמת הרבה פעמים יש את הנטייה להפיל את זה על המאמנות.
אוקיי.
אוקיי, זה באמת חשוב. בדוח הזה של מרכז טאקר היה ממש 10 דברים שאומרים על, שמנהלים בקבוצות ספורט, אומרים למה הם לא מביאים מאמנות. הם לא רוצות להפסיד זמן בבית, הם חוששות יותר, הם לא רוצות, כל הדברים האלה. גם כלפי שחקניות דרך אגב. ואפרופו דיברנו על ההבנה של מורכבויות וחסמים, שאם אין את ההבנה הזאת, ככה זה באמת נראה כלפי חוץ.
כן.
כי בפועל אומרים, מחפשים, והם לא רוצות.
כן.
אז ברור שזה מה שחושבים, גם אני חושבת שגם אמרת מאמנות אומרות את זה על עצמם, הם לא רוצות, הם לא רוצות להשקיע זמן.
נכון.
אבל זה לא מדויק, חשוב להבין מאיפה הדברים מגיעים, אם באמת רוצים לעשות שינוי. צריך להבין מה יושב מתחת ללא הזה.
כן, כן. כמו שאמרת קודם, שזה בעצם גם האמונה העצמית של נשים ביכולת שלהן לעשות, להוביל קבוצות תחרותיות ולעמוד בזה ובתחרות. את יודעת, היה לנו דיון מעניין בקבוצה של הכדורשת על מה שקורה היום בליגה של הכדורשת, זה ששחקניות בעיקרון מגיל 30 יכולות להצטרף לקבוצות ולהירשם לליגה. ויש שתי החרגות, והיו שתי החרגות של גיל 28. עכשיו הייתה כזה תרעומת, את יודעת, יש נערות ששיחקו בבית ספר כדורשת, ועכשיו הם נגיד השתחררו מהצבא והן רוצות לשחק, והן לא יכולות להירשם לליגה, הן יכולות לשחק בקבוצות, אבל לא להירשם לליגה. ואת יודעת, הליגה זה מה שנותן את העניין, זה כל הכיף והאקשן. אז השנה, עכשיו הוציאו הליגה שהן מאפשרות שתי חריגות מגילי 25. ושאלתי כזה בקבוצה של הפודקאסט בפייסבוק, שאלתי מה חושבות על זה, מה זה טוב, זה רע, זה כאילו סתם כזה דיון פילוסופי עוד פעם. אני מאוד אוהבת דיונים פילוסופיים כמו ששמת לב. והיו שם הרבה קולות שאמרו, עכשיו לא יהיה מקום לספורט של נשים, וכאילו, ונשים, אנחנו נפרוש כי ילד, הן צעירות יותר, אז הן בטח יותר טובות וכאלו, כל מיני קולות כאלו. ומצד שני, כאילו, גם עלו הקולות שאומרים, הם בכלל לא יבואו, כי אם הם, נגיד, עכשיו סיימו צבא והם עדיין בכושר וממש טובות, אז הם ילכו לספורט יותר תחרותי, נגיד כדורעף, כדורסל וזה, הם בכלל לא יגיעו אלינו. ואלו שכן שיחקו כנערות, אז ילדים, זה השלב הזה של לימודים אקדמיים, אולי הם התחתנו, אולי ירצו להביא ילדים, ואז גם לא תהיה להם את הפניות לזה. עכשיו, מה אני רוצה לשאול? לא ניסחתי שאלה, סיפרתי לך את כל הרקע, ושכחתי מה רציתי לשאול.
אני מכירה את הדיונים האלה מה כדורסל.
אז תספרי לנו
מה... אני גרתית עכשיו ליגה א', ותמיד יש את הבאות נשים, בנות 30, 40, מתאמנות פעם בשבוע, ואז מגיעה קבוצת נערות שמתאמנת כל יום. אז הפערים האלה הם מפרים. אני חושבת שהסיבה המרכזית לפערים האלה זה המספר הקטן של נשים ונערות שמשחקות. אני חושבת שככל שהוא יותר, זה קצת כמו בכדורגל, שאת רואה ילדות בקבוצה מגיל 13-19. ככל שיש יותר, את יכולה לייצר יותר אפשרויות. וגם מצחיק אותי כשדיברת, שכאילו ישר מנתחים, הם יבואו, הם לא יבואו, כאילו חושבים בשבילם, אני כזה, קודם כל תפתחו ותראו, כאילו מי רוצה לבוא ומי לא. אז אם הם לא יבואו, אין בעיה, ואם הם יבואו, אז אולי אחר כך נתמודד, ואז זה באמת שאלה מעניינת, אולי אפשר לפתוח ליגות לפי גילים, לא, תמיד אנחנו מקובעים על איזשהו מודל,
נכון, כן.
אבל אולי אפשר לייצר מודלים, כבר המציאו, כבר פיתחו ספורט עבור נשים, אז אולי אפשר לעשות ליגה נפרדת לגילי 30 פלוס, ועוד ליגה כללית לנשים צעירות יותר.
כן, כן, זה באמת אחת המסקנות, שככל שנראה אם יצטרפו או לא יצטרפו, אז... אז יבינו גם מה צריך לעשות בענף הזה כדי לאפשר את זה, בצורה שתהיה טובה, הכי טובה לכולם.
כן, אני כלומר, מצד שני, למה למנוע ממישהי שרוצה לשחק, למנוע, הרי אם היא הייתה רוצה לשחק כדורגל, כדורסל, כדורף, אז הדיון הזה לא היה מתקיים בכלל. כנראה נכון. שיש איזשהו ביקוש מצד נערות. ואז אני אומרת, בוא נזהר לא לעשות את מה שעושים לנו, כמו הבנות שרוצות לשחק עם הבנים ולא נותנים להם, כי הם מחליטים בשבילם, אבל יש פה מישהי שרוצה, מבחינתי כל אחת שרוצה לעשות ספורט ומתפספסת,
כן.
זה חבל, ועוד שאנחנו נעשה לה את זה בתור נשים, זה בכלל.
כן. טוב. טוב, אז ככה, לפני שאנחנו מסיימות, יש איזה שהם קורסים, כמו ההשתלמות ההיא שאני הייתי, קורסים, הכשרות, דברים שכדאי וחשוב אולי שאנשים שעוסקים בספורט נשים או ילדות נערות יהיו בהם?
אז באמת יש עכשיו יוזמה של איזה שיתוף פעולה של אתנה, משרד הספורט והתאחדות הספורט לבתי ספר, של קורסים, השתלמויות של אימון בריאה מגדרית, ובעצם בשיתוף גם מגרש משלה, אני בעצם בונה את התוכן, מעבירה את הקורסים, וזה בעצם נותן את כל הכלים האלה, גם את הידע, גם את הכלים, גם הזדמנות לפגוש מאמנים ומאמנות אחרים, ולפתח שיח
כן.
סביב הדבר הזה, וזה כל פעם קורה במקום אחר בארץ, הייתנו כבר היו כמה השתלמויות בווינגט, בטבעון, בקרוב תיפתח בירושלים, מקווים שגם עוד קורס בצפון בשפה הערבית.
מהמם.
והלוואי שיהיו עוד ועוד כאלה, ובאמת הסיבה שבכלל ייצרו את הקורסים האלה, זה ההבנה שיש עכשיו צורך באמת הולך וגדל בשטח, לקבל את הכלים, את הידע הזה, בשביל לקדם ילדות ונשים בספורט, לאפשר להם להתמיד ולהישאר ולקבל את מה שהן צריכות.
מדהים. אז אם מישהו רוצים... להירשם לדבר כזה, איפה הם יכולים למצוא את המידע?
אז גם יש פרסומים גם בדף הפייסבוק של אתנה, גם בדף הפייסבוק של מגרש משלה, גם אפשר לפנות אלינו או לאתנה.
אוקיי, ובאופן כללי אני גם אגיד למאזינות ומאזינים שלנו, שאם הם מעניין אותן לשמוע יותר, אז יש גם את הפודקאסט שלכם, ואני אשים לינקים בתיאור של הפרק, כדי שיוכלו להגיע לכל המידע.
מאוד.
טוב, עדי, היה לי ממש ממש מעניין לשמוע, את יודעת, קצת מעבר למה שאנחנו רק חושבות ומסיקות ודנות בינינו ובין עצמנו, גם מה קורה בחוץ, באקדמיה, בהקשרים האלו של נשים וספורט. אז המון המון תודה שבאת.
תודה לך, והזמנה.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.